שבפסקאות שקדמו לה כן ראינו בשבועות הקודמים, על הכמות והאיכות, וההקשר הוא גם נושא של החסידות שאנחנו בעיקרון רצינו נעסוק בו, איך שהרב מתייחס, פה זה התייחסות אולי אחת המפורשות והמפורטות, וגם קצת יהיה נדיר יום מאשר לשלושת השבועות בין המצרים. טוב, נראה, הרב בעצמו ירמוז לדברים שאמר מקודם. בסגולת ישראל, חדר החפץ העליון, ההאבקה האיכותית בתורה שבעל פה, ומוסרה בחיתונה החתום, למחסה עתיק. למסגר הטוב והאושר בשרידים היחידים, נושא האיכות המציאותית. ראיתי בני עלייה והם מועטים. יוד קטנה שבאותיות, צדיקים מועטים הם. אבל הם המרובים באמת, המרובים ביחידיותם ובמיעוטם, הנושאים את הריבוי עמם ועליהם. אז יש גישה שהיא לא רק מחפשת את ההתפשטות של הרעיונות ושל הדברים והמונים, אלא מאוד מחשיבה את האפשרות של יחידים שהם מחזיקים את את הטוב ואת העושר. אפשר להגיד שזה מתבטא א' בפנימיות התורה, שלא מוסרים את זה לכל אחד, רק ליחידים. אין רצון לפרסם את זה. מעשה מרכבה, מעשה בראשית. אבל עוד דבר, אולי זה מתבטא אפילו במושג של תורה שבעל פה. דברים שבעל פה היא אתה רשאי לכותבם. הכתיבה באופן טבעי היא מפרסמת. היא מפיצה את הדברים. כשכותבים אז הכל שווה לכל נפש יחסית. וכשזה בעל פה זה נשאר בפנים. זה מאוד עובר דרך המעבירים. הרי הזדעזע ארץ ישראל כשתרגמו את התורה מיוונית, שנעשה פתאום נגיש. זה אפילו מכתב לתרגום. וגם על פה לכתב, זה איזשהו ירידה שעושה את הדברים כאילו נמצאים אצל כל אחד. אני אומר לכם שיש הבנה ברב שרי הגאון, מהאיגרת שלו, שהמשנה לא נכתבה עד סוף הגמרא. שאת הכל ישנו בעל פה. וזה, בגמרא זה נשמע ככה, כי תני תנא קמיה פלוני, אמר לו, תשנה ככה, לא תשנה ככה, וכל מה שאומרים, אימא, קסור מחסרה, זה עוד יותר מסתדר כשזה לא כתוב, אלא זה בעל פה, אז עוד מתקנים, יכול להיות זה יותר עמוק, שעצם זה שבעל פה, אז יש יותר בעלות של מי שמעביר. הוא לא רק מפרש משהו שמונח לפני כולם, אלא הוא בעצם אחראי על העברת הדברים, ואם נראה לו שבשביל להבין קצת צריך לשנות, אז הוא אומר את זה אחרת. אז זה כאילו, בסדר. אז זה אז רציתי להמחיש את הלהיסגר, הטוב והאושר בשרידים היחידים. נושא האיכות המציאותי. אבל הם המרובים באמת, אומר הרב, בהמשך המשפט. אומר הרב, התפרצה הנטייה הרגזנית והזרה לנטייה הכמותית. באותה הצורה המחפירה של אמינות, שרצה להכניס את העולם האלי במלוא תאומת זוהמתו אל תוך המחנה, את כל הטמאים במשכן השם אשר יסעבו בזוהמותם. אמינות, ככה הרב מכנה את הנצרות, היא רצה לפרסם את הרעיון שנמצא בתנ״ך בכל העולם, בכל ההמון. זאת אומרת, זה הנטייה הכמותית. כשזה יגיע לכולם, כלומר, על חשבון האיכות, על חשבון הטהרה של הדברים. ברגע שזה מתפשט לכל העולם הגוי, שהוא היה מאוד מאוד עדיין חזק ביעילות, אז הוא יכול לשמוע את הרעיון האחדות בתור, לך לתפוס איזה ברק ממנו, אבל הוא צריך כאילו את זה שיתאימו את זה בצורה אלילית. לכן נגיד הצלב, כל מיני דברים שיש אצלהם, כל התפיסה ביחס לאותו האיש. פושעי ישראל שהפכו אותו לאלוה, למה הפכו אותו? כי הם צריכים משהו מוחשי. כאילו, אפשר להגיד שזה גם טעות של המעבירים. אבל כאילו פה קצת המשמעות, שגם בעצם זה שפונים לקהל כל כך רחב, אז זה כמעט בלתי אפשרי אחרת. עכשיו, צריך להגיד, הם התגאו בזה. הם, לא רק פעם, וגם הדורות האחרונים. זאת מעלתנו, שאנחנו אוניברסליים, כולם, לא רק לקבוצה קטנה, לא רק לעם איזה, לעם אחד מיוחד. כולם שווים. הרב אומר, זה בדיוק הפגם שלהם. זה החיסרון. זה מזכיר, ודאי מכירים את ה... ודאי מכירים את ה... פסקה ידועה באורות ישראל בתחייתו י"ד על קורח, על הקורחיות. זה ממש אותו דבר, שכאילו כל הידע כולם קדושים. ממילא התפיסה היא שלא צריך איזשהו עמל מאוד משמעותי. אומרים איזה משפט ואתה כבר מפנים. בכנסת ישראל נושאתי את דגל השמירה האיכותית. שרק היא תציל את הכמות, רק היא תעלה את העולם את כל היקום, ותיתן שער ותקווה לכל בריאה. מה שהכמותיות הגסה, סופה לכיליון. כל הגויים כאי נגדו, מאפס לתור נחשבו לו. היא לא להתפעל מהאמון. היא מחזיקה את השמירה האיכותית. מתלמידיו של משה, נתכנסו בכניסה פנימית, נשמור חותם בתוך חותם את הסגולות העליונות לטובת האיכות ולטובת הכמות גם יחד. ושאותו דבר היה גם עם האסלאם, שבהתחלה מוחמד רצה ללכת עם היהודים. איך מספרים? הוא אמר, בוא נעשה משהו, כאילו היה לו איזה אינטואיציה שהעולה אלילות היא לא זה. לא איזה רוח, כן, לא סתם משפיע. נצחת עם היהודים. והם גם לימדו אותו, אחרי שהם בכלל סיפרו לו שיש כזה דבר, כן. בדיוק ככה. ואז הוא אמר, אבל רק תוותרו על המצוות. זה אי אפשר... לכל הבדואים פה אי אפשר להתחיל, ללמד אותם, אז אמרו לו, זה יהיה הכי לא בעינה, אי אפשר. ואז הוא נהפך לסונא וכל הסיפורים שהוא בסוף טבח. ואחר כך היה אותו דבר גם עם הפרוטסטנטים של הנצרות, שהם רצו לחדש את זה ומאוד, כאילו, להתחדש כביכול, הם רצו ללכת חזרה לתנ״ך ובקשר עם לומדים יהודים וזה, ושהוא אמרו, כאילו, בוא נלך ביחד. ושוב פעם זה נפל על זה, על המצוות. ‫אמרו, לא, אי אפשר את כל הזה. ‫גם הם בסוף נהפכו לאנטישמים. ‫אפשר להגיד שזה כל פעם, ‫כאילו מצד אחד, ‫כאילו אומרים לך, תשמע, בוא, ‫עשה איזה משהו, ‫הכניס את כל העולם פנימה. ‫אומרים לנו, לא, ‫צריך לשמור את השמירה האיכותית. להגיד להם, יש כזה שבע מצוות, יכול להיות. אבל כאילו, שיהיה איזו הבדלה ברורה בין התורה שמסורה לעם ישראל, לבין מה ששייך להם. עכשיו הוא חוזר לתוך עם ישראל. אומר הרב, עומדים ימי הארץ מבחוץ. מתמחים הם על ידי תמחים דאורייתא, שהם יכולים להחזיק בהם, והכל יתבנה ויתכונן. אז מה המקום של עמי הארץ? שהם תורכים בתורה. זה הרווח שלהם. זה הזכות שלהם. בלשון הפשוטה, הוראת קבע לישיבה, כן? זה המלצה גם לבוגרי הישיבה, כן? הוראת קבע לישיבה, זה הקשר. זה הקשר לתורה. לא בשביל הישיבה, כן, גם. אבל גם בשביל מי שנותן. נתמכים על ידי תמכין דאורייתא, כאילו, על ידי זה שהוא תומך בתורה, הוא בעצמו נתמך. זה מה שהוא אומר. הכל יתבנה ויתכונן. המשיך הרב עובר לתתה החסידות האחרונה כלפי הכמותיות. חפצה להכניס את עמי הארץ כולם. פנימה. על ידי התגברותה של התפילה על התורה, של האמונה הדבקותית בצדיקים, על יסוד השימוש תלמידי חכמים ותמיכתם הרציונלית. כאילו, איך אתה יכול לגעת בכל ההמון? בתפילה. כאילו, ללמוד תורה, אז זה צריך להתרומם, להתעלות, להתפתח, להבין. אבל מי שכאילו נמצא במקום הבסיסי, תפילה, תפילה שייך לכולם. נציין שיש צד אפילו ש... לאו דווקא אפילו ב... לא שגם לא, לפעמים אפילו התפילה שלו תהיה יותר פשוטה כזאת, בלי שום חשבוניות, מעומק הלב. ברגע שעושים את הדגש של התפילה, אז יש הרבה הרבה יותר שיתוף של כולם. בעצרת סליחות מגיעים 50,000 איש, לא יודע כמה, וכולם כמעט, יש אולי איזה שניים, שלושה שמובילים, כמה רבנים, אולי אבוים דברי זה, אבל כולם שם כמעט בשוויון. בעידוד הרשב"י או בעלייה לרגל. זה גם מבחינה כזאת אמיתית, כן, אמיתי בתפילה עיקרי. לכל העמים. שהנושא של התפילה הוא גם משותף אפילו לכל האומות, לא רק לעם ישראל. אבל כאילו כששמים את התפילה במרכז, אז באמת כולם שווים, ויש הרבה מקום להמון. אותו דבר גם דווקא הצדדים הלא רציונליים. הצדדים הרציונליים הם מבטאים את הצד של האדם שחושב, שמתבונן, שמבקר את עצמו, משתנה. זאת אומרת, מי שחי בפשטות, בשטחיות גם אולי, אז הוא, אולי יש אדמו"ר, כמה ניסים, יאללה, הולכים איתו. אז זה התפילה על התורה. האמונה הדבקותית בצדיקים, כאילו יותר נקודה כזאת של חוויה לעומת שימוש תלמידי חכמים, שזה יותר... משהו ענייני, כן? משמשים תלמיד חכם בגלל שהוא לומד תורה, בגלל שהוא זה, אז רוצים להבין את דעתו, רוצים להבין את הנהגתו. כאילו, באמת, אפילו מסתכלים על דרכה, אבל ככל שאדם גדול, אבל לא מצד איזה משהו, איזה מימד פלאי, פנימי, על-טבעי. זה בנוי על משהו הגיוני. כאילו, זה שתי... מעניין. אבל דיברו על זה שבעולם הליטאי, אז יש גם היום קצת בחינה כזאת של אדמורות, אבל באמת היסוד הוא למה מעריצים על מישהו גדול? כי הוא למד הרבה תורה, כי הוא שוקד על התורה, לא אפילו. אפילו לא רק על הכישרון, גם על ההתמסרות. על השילוב של שניהם. לכן מעריצים. וזה מה שגם רוצים ללמוד ממנו. דברים אחרים הם מעטפת יותר. אז שימו את המידה חמים, יש קשר את המידה חמים, אבל באופן יותר יוני. אם עכשיו מתפרסם, מה יצא לכם לקרוא, שמה שהיה בישיבה בצפון, שהיה שם הרי משבר, אז אמרו שעכשיו זה ממש מעלו על מסלול חדש. תראו על זה בעולם קטן. מעלו על מסלול חדש, ושינו את כל הראש. כאילו הקבלה, הולכים אולי פעם בין כפרי צדיקים, יש אולי שבת אולי עם אווירה עדיין מאוד זה, אבל לומדים, עיון, כאילו ישיבה.
ישיבה
מהרמור. כן, כאילו שינו את כל הראש. אפשר להגיד, זה מעבר מפה לפה, כן. ולכאורה, פה רואים בחוש, באמת הסכנות שיש באפשרות הראשונה. נכון שסכנות יש בלעד שהבן אדם הוא בן אדם, באותה מידה יכול בדרך הראשונה להיות מישהו שהוא באמת צדיק גדול. אבל זה שאין ביקורת, נגיד, אז הסיכוי ליפול הוא יותר גדול, משני הצדדים אגב. לא רק מצד התלמידים, גם הרב הוא לא חי חיים של ביקורת, כאילו, אז הוא... יכול להיות שאפילו מצא את עצמו. אבל אם יש זה, אז כאילו שואלים. וזה דבר חשוב בהתפתחות הרוחנית. אז הרב אומר, אומר שהחלק הזה, שכאילו היום הוא לא דווקא נתפס כמשהו יהודי, הביקורת, אבל באמת, באמת, במידה רבה זה עמדה יהודית, שתמיד אנחנו, כלומר, יש, נגיד לך, בחשיבה הביקורתית, אפשר להגיד שיש שתי בחינות, שתי דין. יש את העמדה שאתה כאילו לא מקבל שום דבר כמובן מאליו, אתה עומד באיזו פרספקטיבה ובודק, כאילו מחקר. עכשיו, בבחינה הזאת יש איזה משהו שאתה עומד מבחוץ. זאת אומרת, תמיד בלי תמימות, כאילו, בלי פשטות. רב נחמן דיבר על זה. טוב, תכף עוד איפה רב נחמן נכנס פה, כן? אבל זהו, נדבר. עכשיו, יש גם על בביקורת גם משהו מאוד חיובי, אומץ לב, מוסרי. מישהו שמסוגל לעמוד נגד המלך, נגד המושלים, נגד אפילו בעלי סמכות ככל שיהיו. כאילו לא להתפעל ולהגיד את האמת. זה... וזה יש משהו מאוד אמיתי. וזה מאוד מאוד שלנו, כן? זה לא באים בחוץ. כאילו, העמדה הביקורתית החיצונית היא כבר תפיסה מסוימת של החיים שהיא לא דווקא ביקורתית, כאילו הרבה בינו ביקורתית בפי עצמה, כן? אני מהאקדמיה, כביכול, שיטה של ביקורת, אבל כמה יש לה ביקורת כלפי יסודות החשיבה שלה? לא, ממש לא. אבל העמדה הבסיסית של ביקורת, שכאילו המכונות לקרוא תגר על כל מה שיש, על כל מה ש... והרצון לשנות, לא להשלים מה שיש, רצון להגיע למקום יותר טוב. זה יהודי. אנחנו רוצים גאולה, רוצים תיקון עולם. לא מקבלים את העולם כמו שהוא. לכן מי שאמר, הליך הר בעינינו. טוב, תגידו גם אנחנו, אבל הליך הר בעינינו שהתקשורת, בתי המשפט, הממסד הספרותי, האומנותי, אם אולי קצת זה, האקדמי כמובן, כולם הולכים לכיוון אחד. זה בדיוק מה שיהודים צריכים. כולם אומרים דבר אחד, אתה אומר לכם, תגידו כל הישיבות, אומרים אותו דבר. טוב, הנה חינם לי, אבל... וגם באמת, שיש משהו יותר עמוק בזמן הלחשוב. לא שאין כיוון. דבר חשוב שיש רצף, שיש כיוון. אבל משהו עמוק כן מזמן לחשוב. אני אומר, אני חושב שצריך להבחין בין הזמנה לחשוב שהיא כאילו... עמדה קצת שמושכת החוצה ושפחדו ממנה, לבין הזמנה לחשוב שמשהו מאוד מאוד דווקא, מאוד מאוד יהודי, מאוד מאוד אמיתי, מאוד מאוד משחרר דווקא. אתה... הייתי מישהו סיטט שאת בו מיסת מהם, הם היו מיעוט, גם בתוך הקהל החסידי. הוא אומר, אדם לא צריך להתפעל למה שכולם אומרים. תחשוב לבד. אדם את המילים האלה. אדמור מיסת מהם, כן? זה המסר. תחשוב לבד! לא כל מה שהורים אתה תקבל. תחשוב. אז הוא אפשר להגיד, הוא אמר את זה, כי אם הוא לא יגיד את זה, אז ילכו לפי הרוב, אתה יודע. יש את כל האדמורים הגדולים, שיש להם יותר חסידי ויותר זה. אבל, אתה יודע באמת, זה לא טקטיקה, זה באמת ככה. אני חושב שזה מין עבודה פנימית. מתי המקום הזה של המחשבה והביקורת? כל הלימוד הוא בנו אז. בחינוך, ודאי בלימוד גמרא. יש הרב רצה שיהיה ככה גם בלימוד אמון. קצת מתקיים. אבל בלימוד גמרא זה יותר מובהק. הדבר הכי בסיסי, שאדם יקרא ויחשוב. מסתדר, לא מסתדר, יכול להיות, לא יכול להיות. יש קושיה, אתה לא מקבל כמו שהוא. זה לא סותר אמון. גם הביקורת כלפי המציאות היא לא התנגדות למציאות. אתה רוצה לשנות את המציאות, אתה לא רוצה להרוס אותה. אתה לא אומר, אולי אני ישן את יסוד נחריבה. אבל אתה אומר, אני לא מסתפק עם מה שיש. אני רוצה לשנות, אני רוצה ללכת למקום אחר.
כאילו ההבדל זה אם הפקפוק הוא התכלית או שהוא האמצעים, הוא מראה?
אולי. כן. האם כאילו גם הפקפוק הוא גם בלי שום נקודת ודאות? או שיש נקודת ודאות יסודית, והפקפוק הוא כלפי הלבושים החיצוניים הלא שלמים. על זה הספק. נגיד, אני קורא את הרשב"א. אני אומר, משפט כזה לא יכול להיות שהוא אמר. יש לי אמון, דווקא שיש לי אמון ברשב"א, אני אומר, לא יכול להיות. מסתכל בספר אחר, טעות דפוס. וגם אם בספר הזה, טוב, בשתי הספרים טעות. לפעמים באמת מתברר שאתה, אם אתה חושב בהיגיון, מתברר לך שאתה צודק, הרבה פעמים. ואם זה לא ממש טעות דפוס, אתה מקשה קושייה רצינית, או באמת שאלת שאלה טובה, אתה אומר, עוד מישהו שאל אותה. באמת זו שאלה, יש פה לפחות מקום לדון. אז באמת ככה מחנכים לחשוב. אנחנו לא רוצים איזה מין גישה כזאת שמעצימה רק את ההמוניות. ומרוקנת את כל היכולת להתעלות באיכות. אומר הרב על החסידות, יש בזה קצת פסיעה כלפי בר. דוגמת החפץ של ההתפשטות הכמותיות העולמית. דוגמת הכנסת הערב רב בתוך המחנה. זה מה שהוא הזכיר למעלה, בפסקאות הקודמות. כשמשה רבינו הכניס את הערב רב, זה גם היה מתוך רצון להשפיע על כמות גדולה. אבל זה גרם נפילות. וכן התפשטות הכמותיות העולמית, זאת אומרת, זה קטרוג הלבנה, קטרוג המלאכים, הלבנה רצתה. אי אפשר שני מלאכים בקטר אחד, אמרה שיהיו שני מלאכים. שני כתרים. ככה הרב מפרש את זה. לכן גם יש לה הרבה כוכבים. היא התפעלה מהכמות. אבל זה חטא, קטרוג הלבנה כביכול. אבל ממשיך הרב, כבר הוכנו הכנות רבות שלא ייפגעו העניינים במרכזי החיים. כלומר, בחסידות הדברים לא הגיעו לקלקולים כמו שהיו בגלגולים הקודמים של הדבר הזה. במאמר דרך התחייה שהרב גם כן כותב על הנושא הזה, הוא אומר שמה שהציל את החסידות, אפשר להגיד אהבת תורה, כן. אבל מעניין שהוא יותר מדגיש אהבת ישראל. כך הוא אומר. מפתיע שרואים את זה שם. אני הבנתי שאהבת ישראל זה שני דברים. זה א', לאהוב גם מי שחולק עליך, ועם אלה אתה לא מזלזל מה שהוא אומר. ב', זה להגיד, אני לומד את התורה של עם ישראל, לא את התורה של בלס, כן? מרכז, כן? של ברסלב. כאילו, אני יהודי, אני חלק מעם ישראל, דבר ראשון. אחרי זה אני גם. נכון שלפעמים, פלוני אלמוני, תשאל עד כמה הזהות שלו היא, השבט המסוים ששייך אליו, כמה הזהות שלו, זה שהוא חלק מעם ישראל. שאלה, אבל אף על פי כן יש הכרעה. זה ברור להם שהעם זה לא רק הם, זה כל בני אברהם, יצחק ויעקב. אז זה הציל אותם. זה לא רק הציל את האחרים שהם קרבו אותם, נגיד לפעמים. אלא זה הציל אותם, כי אז באמת הם לא נהיו כביכול חס וחלילה כת חדשה, אלא באמת חלק מכל השיר הגדול. אני יודע שבאופן מאוד מובהק זה היה בחב"ד. אני יודע שהאדמו"ר הזה כן כיבד מאוד את הגאון. פיקר, אפילו ככה, שיש לו סוג של קובלנה, אבל הוא מאוד מתייחס אליו כאדם גדול, מאוד, הוא ממש עוקב אחרי התהליך של המחשבה שעולם הוא הגיע למסקנה שלו כמו שהוא הגיע. בסוף הוא לא מסכים, כן, אבל זה כמו ויכוח של שני תלמידי חכמים. הרי שאתה מסתכל ככה על מי שעומד מולך, אז כל היחס הוא אחר. ואדמור הזקן אמר שצריך לדעת שחלק מהטענות שהיו, אנחנו גם קצת אחראים עליהן, כי הוא צריכים לתקן את עצמנו. וידוע שמועה שהיה מי שהכחיש אותה לגמרי, והייתי שהרב איתן הנקין זצ"ל, השם ייקום דמו. כלומר שההכחשה היא לא... הכחיש להכחשה, כן. בקיצור, הוא אומר שיש שמועה כזאת שערוך השולחן נפגש עם הצל... זה באמת, הוא נפגש עם הצל מחצל. כמה נפגש, איך נפגש, אז זה כבר, כמו כל דבר, יש ויכוחים. אבל היה קשר ביניהם, היה כבוד ביניהם. והוא שמע מהצמח צדק, ככה מספר בנו, לאורך השולחן, שההתנגדות הצילה את החסידות. שבזכות ההתנגדות הם כאילו לא... זה ריסן אותם. זהו, אז היה אחד שטען שזה מופרך, אז אחד הטענות של הרב הנקין, שאומר, עוד לפני שהתפרסם הספר של ה... תורה תמימה, כן? הבן שערוך השולחן. יש לו גם ספר זכרונות כזה, אני חושב שיש לו בישיבה, הפעם קראתי קצת פה. אבל עוד לפני כן כבר התפרסם מאמר דרך התחייה, שם הרב אומר את אותה טענה. באינטואיציה, כאילו אומר, זה יכול להיות, לא יכול להיות שהחסידים אמרו דבר כזה על ההתנגדות, שהיא הייתה רדיפה נוראה, וזה ככה אמר אחד מהחסידים הרציניים, כן? הוא חוקר בעצמו. הוא אומר, שמע, עובדה שהרב חשב שזו סברה טובה. לקח את זה, אם הוא לקח למקום, חשב שזו סתם סברה. גם בלי שיגידו אותה, סברה טוב. אז זה מה שהציל אותם. כלומר, הם ניצלו גם בזכות עצמה וגם בזכות מי שנלחם בהם. וגם שבאופן בסיסי הם כבר היו הרבה הרבה יותר בפנים. זה מה שגרם. הרבה יותר בפנים, כן. מה שאמרנו, זה אולי רק ביטוי למשהו שהרבה הרבה קדם לזה. להפך, החסידות הצילה שלל רב מאמינות. חטפה ממנה הרבה מרזי תורה שנשבו בידה. ביססה את הטבעיות האמונית בצורה מקודשת בקדושת ישראל. התקשרה אל התורה ולמצוות על ידי קישורים חזקים. זאת אומרת, הצילה שלל רב מאמינות. מה זה אמינות? מה היא לקחה? בדיוק את זה. את המגע עם ההמון, את הנקודות המיסטיות, את העוצמות של האמונה. ושוב, בדרך התחייה הרב אומר את החוויה, הוא קורא לזה שם משהו שהוא מעבר, הזרמה הנשמתית. שם הרב כאילו יותר נותן מקום לכוח הזה. כוח מאוד, כוח של הנבואה, כן? כוח שעבד מאיתנו והתייבשנו קצת. אז הם ניסו לעשות אותו בתאומה. החסידות התחילה להחזיר אותו לקדושה. ולא החסידות העלתה ניצוצות. האמירה
כאילו שהקומיטיות היא על חשבון האיכותיות, כלומר, בכל משהו מזה שהתלמידי חכמים צריכים לרדת. אם אני מבין את הולך על הקומיטיות, אז מה שתלמידי חכמים, היכול שהם תרד, הם יהיו פחות גדולים, נגיד, אצל החסידות מאשר אצל הליטאי יותר. לא רוצים את זה שבעצם מובן לכך. שהדמורים של
החסידים
פחות
דואגים
מהליטאים,
כאילו... אתה לא איך אתה מודד. אבל עד כמה... בקהילה, זה מעזוב את מי שעומד בראש. עד כמה בקהילה היה חינוך להתמסרות, לעמל, להבנה ולהעמקה, אני חושב שדווקא יש פער. מי שבתוך גור היה עכשיו ויכוח הזה, לא עכשיו, לפני כמה שנים, שהאדמו"ר הפני מנחם, אז הוא מאוד חיזק את העיון.
מה?
את העיון, את הלימוד העיון. הוא היה פה בישיבה, הוא היה גם קשור מאוד באהדה לישע, לכל זה. נור שבא אחריו, אז הוא קצת פחות. עכשיו, תבין, בחסידות, גם במקומות שהחליטו כן להקים ישיבה רצינית וזה, אפשר להגיד במידה רבה זה שימצאו את מה שיש בה, כן, בישיבות ה... הייתה יותר חדה, לא יודע, אתה יכול להגיד שזה להשייך דווקא לה... מישהו אמר לי פעם, שיש מקומות שהיו לגמרי שוממים, ובחוץ שחסידות הגיעו לשם, אז בסופו של דבר גם אנשים גדלו בתורה. אז... אבל עד כמה החינוך החסידי נטו העצים את זה? אז יש מקום לדון. יש... חלק הלימודי, כן? טוב, בדור שלנו כבר הדברים הרבה הרבה יותר ממוזגים, כן? עכשיו שוב, אז מה החסידות הצילה? אז כמו שאמרנו, הצילה את האמונה הטבעית, את הנקודות הטובות של ההמון, זה לא רק, במוציאות יש גם בפסקות הרבנות הרב שיק, שהיא לא נפרדת מהאיכות, דבר מאוד יקר. עוד אתה רוצה להעלות את כל העולם. באמת הנקודות של הפשטות, של ההמון, של התמימות, יש גם דברים מאוד מבורכים. החיסרון הוא רק אם יש באמת, כמצע אגב, כבסיס, דברים נפלאים. החיסרון הוא אומרים, בוא נשאר פה ולא נתקדם. לא נחנך את האנשים להתפתח, לחשוב, ללמוד, לעיין. זה ה... חפץ חיים, אני כבר הזכרתי את זה שהוא... אמר שבהתחלה הוא היה גם כן מסויג מהחסידות. כן, כן, כמו רבותיו, כאילו גדל בבית המדרש הזה. אז הוא ראה שהם מחסום גדול נגד הדרדרות, נגד ההשכלה, נגד הכפירה. כי באמת מאוד חזקו את האמונה. אני לכם סיפרתי פה, שמעתי מהחתן של רבי יעקב, שאומר שרב אברום שפירא, יצא לה, היה אומר, שבין שתי מלחמות עולם, אז בעולם הישיבות הייתה קריסה באירופה. ודווקא בחסידות המצב היה יותר טוב. ושעכשיו יש סקרים, כמה נשירה יש בציבור הדתי-לאומי. הסקר אחד אמר 46, עכשיו יש אחד שטוען 4. רק 4% נושרים. אפשר להירגע. שני מגזימים, לא? צריך איזה מישהו מנסה לציבור. אבל... ככה הוא אומר, את כמה זה, מצד שני, יש לו אינטואיציה וזה. כמו שבחסידות היו מקומות שהייתה יותר שמורה. אז אני חושב שזה האינטואיציה גם של חפץ חיים, שאמר. מה, אתה רואה? אתה רואה חב"ד ברוסיה. היה מפולת גדולה, מי שם נלחם עד זה. כולם באו לכאורה ממסורת, כן, לא כולם, על הרבה. אבל תשמע, שלטון קומוניסטי, לא נותנים ללמוד, לא נותנים לקרוא, לכתוב, שום דבר. לא מכירים, אין בתי כנסת. חב"ד נלחמו בשיניהם עוד עשרות שנים, נכון? אחר כך גם אותם, או גירשו, יצרו, בסוף כן. החזיקו מעמד עוד כמעט דור שלם, הם המשיכו ללמד תורה ולמצור את הנפש של קיום מצוות וזה. שם חושב גם עכשיו יש להם חלק מאוד גדול בחידוש של החיים שם. טוב, אפשר להגיד שחסידים חלקם חולקים על הפסקה הזאת. יש מקום לדעות שונות. אבל הרב אומר, הם הצילו, אבל זה לא הלב. ממשיך, ואומנם הייתה כאן צליעה, והאבדות שנשמטו מהלך המתרחק מהתחום, העיר המקלט, עד לא הגיע הזמן, הנה גם כן רבות. עיר המקלט, לכאורה, זה המקום המכונס, מה שאמר מקודם. אתה מכסה עתיק, שאתה לא מתפזר. זאת אומרת, יש לזה גם הרבה אבדות. אבל סוף כל סוף, אנחנו רואים ביתה. והוכן תוכן קדוש ועזיז וקצת בריא זה, לבסס אחר כך על ידו אחר מרוקו, את ההזיזיות של ההצלה בכללותה. כאילו יש פה איזה תמצית שאחר כך היא תהפך לכוח גדול של הצלה. אז מה הרב מתכוון שהאבדות שישמתו? האם כל מיני חולשות בתוך עולם התורה או התרחקות ממש? אז כאילו זה מסתדר עם מה, טוב. נשאר, אתה יודע, גם כן. אתה יודע, היה אומר, היה מספר שלושה כופרים גדולים שהם התרחקו בגלל החסידות. אחרי אחד העם, ברנר ברדיצ'בסקי. ברדיצ'בסקי יש לו סיפור, כן, שהוא בא עם אבא שלו לאדמור, והאדמור היה ינוקה, איזה ילד כזה. ואבא שלו היה כבר איש רציני, מבוגר, והילד הזה אומר לאבא שלו, נו, ינקל, איך היה את שמיים? והוא עומד ככה רועד. וברדיצ'בסקי אמר שזה שבר אותו. למי הוא אמר את זה? לרב זצ"ל, בוולוז'ין. הרב שאל אותו, מה קרה לך? כאילו, משהו נכבה בו. איזו תולעת כרסמה אותו. אז אמר לו, זה שבר אותו. אז אתה יודע, נספר את זה. אבל האם אין סיפורים אחרים? לא יודע. כאילו, סיפרנו אחד.
בוולוז'ין.
מה?
למרות
שהיה יותר חסידים. כן. זהו. יש אומרים שאם הם היו מחליפים, אם אחד היה מהיה לומד בוולוז'ין וביאליק בישיבה חסידית, אז היינו מרוויחים שני גדולים. הוא היה ראש השיבה, הוא היה אחד מהמשגיחים, שיש לו משגיח עם נפש פיוטית, הוא כך מבין את הנפש שלנו. זה... או שהיה אדמור, היה אדמור, לא משגיח, כן? היה בישיבה חסידית. יש פסקה בורות התורה שככה מפרשים אותה, נכון? בגלל שבגדו בתכונתם האישית, אז הם איזה... מי יודע? תעד שני, זו תופעה כללית, שאתה יכול... קשה להגיד שהיה איזשהו פטנט, הייתה רק מזיז אותם לזה, היינו פותרים את הבעיה. דור שלם היה ב... צריך להתבונן בדבר הזה. יכול להיות, אולי ננסה לתרגם את זה. ששוב, מבחינה היסטורית, אני אומר, מאוד מאוד קשה לבחון, ויכול להיות שיש דווקא הרבה מאוד ראיות לכיוון השני של דווקא מה שהחסידות עזרה. אז ממילא, הרב גם קורא לזה הצלה, אבל לפחות אם מדברים על אבדות, אז קשה להגיד שיש שם אבדות יוצאו במקומות אחרים. אבל איך אפשר להגיד טענה, זה כאילו כביכול מעין הטיינה של הרייץ נגד הציונות. מה הרייץ אמר נגד הציונות? שנתנו אופציה להיות יהודי בלי תורה. שלפני כן אמנם היה מאוד, כל הדורות, ובוודאי בדורות האחרונים הייתה התמודדות מאוד קשה. אבל לפחות, אם לאדם היה את הרגש היהודי, את הרצון להיות יהודי, אז הוא הבין שזה הבחירה. או להיות יהודי עם תורה ומצוות, או להיות, ללכת עם הגויים בעצם, להתבולל. זו הסיבה שעד היום, אז יהודי בחוץ לארץ, אם קצת חשוב לו יהדות, הוא ילך לבית כנסת. פה בארץ, לצערנו, פחות ברור. אז הוא אומר, כאילו נתנו תחליף ליהדות. אז אפשר לומר, אולי זה, זה לפרש את הרב, כן? אולי זה גם, הוא רק הרב, אלא, בכלל, הבית המדרש שלו. שכאילו החסידות נתנה אופציה של יהדות קצת פחות מחייבת, נקרא לזה. אפשר להגיד שחלק הלבושי המודרני שלהם קצת כאלה, כן? האם אחרים זה החסידים עצמם? אבל כאילו, אם יש לך רצון טוב, אם אתה קשור לתפילה וזה, כאילו, מה היו המרצים? היו... עכשיו, אצלם זה לא היה עקרוני. הם לא היו... אלא היה בעיה עם השולחן ארוך, כן? סתם, לא יודעים, לא מכירים, לא זה. יכול להיות אפילו שבת לא שמרו, אבל לא בגלל איזה משהו... אז החסידות היא באה מצד אחד לחזק אותם. מצד שני, יכול להיות שהיא יצרה את האפשרות הזאת, של כאילו... מין נוסטלגיה כזאת, מין משהו חם כזה, מין זה. וזה שיש בציבור החילוני, כן, הוא כאילו אומר, את זה אני לוקח. אז הוא הולך לאיזה סיור סליחות, הולך לאיזה, לא יודע מה, לדברים כאלה, איזה שירה בציבור, איזה תיאטרון יידיש. כאילו לוקחים את הגפילטה פיש, כאילו. וזה היהדות. עכשיו שוב, להגיד את זה על החסידות, כאילו, אולי קצת, שפחות המחויבות, פחות, זה האווירה בפסקה הזאת, כן, זה תרגם אותה למעשה, לא יודע אם זה תרגום נכון, כן. אז אני מדברת על, מה אתה אומר?
השאלה במקום הזה בא, במקום הזה הגיע, ומה הייתה אלטרנטיבה?
נכון. נכון. אתה רואה אגב בארצות המזרח שבכלל לא הייתה חסידות, גם היה משהו כזה, לטוב ולרע, כן. גם היה מין מסורתיות כזאת, שמצד אחד הייתה פחות. אם שהרב ישראלי, אני סיפרתי את זה סמוך ליום ירושלים, יום השמאל, הוא כאילו מגן על הטענה שכל מי שבא לפה התקלקל. אני רואה שבמיוחד הרי זה קרה לאלה שבאו מארצות המזרח, שבאו מעולם של מסורת, ופתאום פשוט. זה אומר שזה לא המפגש שמדינת ישראל עשה אליהם את הבעיה, זה המפגש עם העולם המודרני. הם באו מארצות של, סליחו לנו, עולם שלישי, מה שקוראים היום, לא מפותחות. פתאום פוגשים את העולם המודרני, זה מטלטל. הראיה שגם מי שהלך למקומות אחרים עבר משבר גדול. גם מי שהלך לצרפת, גם מי שהלך לאמריקה, עבר משבר לא פחות גדול. אדרבה. אומר, כך אומר רב ישראל, הוא אומר, לא היה שם עולם משיבות מפותח. ארצות המזרח. הרב חיים אמסלם מתגאה בזה שכולם עבדו לפרנסתם, אבל מצד שני, אז זאת אומרת שאין לך 300 בחורים או כן ירבו, כי יש לומדים בישיבה עם כל העוצמה של זה. היה פחות כנראה. היה כאילו יותר עם הרבה בריאות מצד אחד, אבל לא עם העוצמה שיש לישיבה ולישיבות. אז הוא אומר, מלא, בסוף הרי המפגש הזה היה קורה. וכשאין אולי ישיבות, אז בכלל אתה עומד חסר אונים מול כל השטף של העולם המודרני, כשיש עולם ישיבות זה מרים אותך. וככה חלק גדול מהיהדות הספרדית התחזקה וניצלה בזכות המפגש עם עולם הישיבות. ככה, וגם הסיפור. זה היה סיפור של רב חיים גרינמן, שעכשיו לפני שנה, שנתיים נפטר, שהוא היה מאוד, הוא מסר את נפשו על זה, כאילו, כאילו ישיבות. מה אתה אומר? שהיה צדיקים.
מה אתה אומר הישיבות? מה אתה אומר הצדיקים?
שהוא החזיק.
הוא החזיק את
העמון. כן. מה קורה לעולם הצדיקים הזה? לא, כל האווירה גם שמרה. לא, לא, אני מנגיד, זה שומר כי גם כל הסביבה שלך היא כזאת. גם הערבים להבדיל, מאמינים. גם אנחנו במזרח התיכון מרוויחים קצת, אנחנו באמריקה, כן? אז הערבים מאמינים. אבל מה קורה כשאתה יוצא מהערבים? לא הייתה ברירה, לא היה אפשר להישאר אצל הערבים. גם מיליון הולכים למדינת ישראל, הולכים ללכת לצרפת, לאנגליה, לאמריקה, לא יודע. שארץ הערבים זה להיות בלי חיים. שקוראים, לא הייתה הציונות, זה כל נשאר כמו פעם. לא בידים, כן. אז זה כן, גם מה שצדיקים הוא קשור לאיזו תמימות, שכשבאים לעולם הרבה יותר, באים אנשים, רוצים להתפרנס, עושים איזה תואר באקדמיה. כבר זה לא כך מסתדר עם ה... לא אומר שלעולם הישיבות קל עם תואר באקדמיה, אבל לפחות אתה באיזשהו... יש איזה פייט, פה אתה... יותר... מצד אחד לפעמים אתה נשמע, זה שלפעמים... מה זה יותר? כנראה שבשביל ה... באמת, באמת, בשביל לחזק ולהחזיק צריך כנראה את השילוב של הכוחות. מה שרציתי להגיד, לא נספיק, אבל שגם נזכיר לי את המושג שדרך קצרה שהיא ארוכה ודרך ארוכה שהיא קצרה, דרך קצרה שהיא ארוכה זה דווקא הכמותיות, דרך ארוכה שהיא קצרה זה דווקא האיכותיות, וגם יש גמרא מאוד נפלאה על כל אמונה של רומי. נכון שכל אמונה של רומי זה כאילו הכמותיות בכל העוצמה שלו. באמת, רומי בסוף נהפכה למינות, כן? זה בדיוק המינות. כאילו כל העולם הגדול, המרשים, באמת רומי הייתה... מיו אמריקה, כאילו כל דבר, נכון, נדרשים את הערים. אנחנו לא מתפעלים. טוב. שבוע הבא לא יסתדר לי, אני אנסה לעשות מפרשי רבנות, אולי ביום חמישי, אני אסתדר פה, יום ראשון רבנות.